אתם מאזינים ל-Ynet
פודקאסטים. מחירי השכירות קופצים שוב, והממשלה מציגה עוד תוכנית דיור. אני סיוון חילאי, וזאת הכותרת.
הממשלה יכולה לקדם תהליכים, יכולה לעודד שוק, אבל צעדים, צעדי קסם, פתרונות קסם, דברים מהיום למחר, זה לא עובד ככה בענף הנדל"ן.
בשבועות האחרונים אנחנו שומעים אין ספור עדויות של סוחרי דירות שביום בהיר בעל הדירה שלהם החליט להעלות את מחיר השכירות בעשרות אחוזים, במקרים מסוימים המחיר אפילו קפץ פי שניים. מי שיכול היה להרשות לעצמו התבאס, אבל בסוף ספג את המחיר הגבוה. היו גם כאלה שהחליטו לא להיכנע ולעשות מעשה. הנה סיפורם של שניים כאלה, אחד מהם הוא גיל סער.
אני גר בחריש, אני סוחר שם דירה, אנחנו גרים אני, אשתי והבן הקטן שלנו, ואנחנו משלמים כרגע 3,500 שקל.
שמי רפי חבורה, תושב שכונת למד מזה 50 שנה. בלמד החדשה מה שהתחיל להיות שם זה מחירים שהם באמת כאילו אסטרונומיים. על דירת 5 חדרים דורשים שם סדר גודל של 14,000, 13,000, 15,000, לדירות 3 חדרים. 9.5, 10 שמענו כבר, זה מצב שהוא בלתי אפשרי, לא רואים את הקו האדום גם.
וכשהמדינה לא עושה משהו בנידון, מחליטים רפי וגיל לפעול ברשתות החברתיות. בתקופת הקורונה גיל הקים את קבוצת הפייסבוק לוחמי הדיור, לאחר שהוא וחבריו שמו לב שמתווכים בפרדס חנה, עיר הולדתו, משווקים דירות במחירי בועה, ובשבילו המחירים גבוהים מדי. בשבת האחרונה הוא הקים מעל מחאה במושבה נגד גל עליית השכירויות.
זיהינו בפוסט אחד של דירה אחת משלושה גורמים שונים, בתקופה של חודש, שפשוט עלו, כל פעם עלה ב-500 שקל שכירות. ברגע שעלינו על זה, פרסמנו את זה על כל הדירות האדומות שפורסמו, ומה שקרה בעצם, יצרנו שיח מאוד עמוק בפרדס חנה, ואנשים התחילו להגיב במודעות על דירות שהשכירות בהן עלתה משמעותית. שזה לא המחיר לבית הזה. הבית הזה היה מוזכר עד לפני כמה חודשים בתחום הזה, וזה הצלחנו לעצור את העלייה.
שבוע שעבר התעוררנו בבוקר לקבוצות הוואטסאפ, שבקבוצות הוואטסאפ הרבה חברים מלינים על זה שמחפשים דירה פה באזור, ושהמחירים הם דירת 5 חדרים, שהם היו בחוזה של 8,000, 9,000, פתאום בעלי הדירות רוצים 14,000, 15,000,
כבר 6 שנים רפי הוא סגן ראש ועד השכונה למד הוותיקה בצפון תל אביב, והוא לא זוכר מתי המחירים קפצו ככה.
ברגע שאתה מזכיר ב-15, הדירה הבאה תהיה ב-16. אתה יודע, זה איזשהו משהו שגורר, אחד גורר את השני, כאילו, אתה יודע, זה איזשהו מין שרשרת כזאת.
אתמול הגיעו לנו למעל עם עוד חד-הוריות, שפשוט סיפור לנו שהקפיצו להם את המחיר דירה בכמעט 2, והם לא יכולות לעמוד במחירים האלה, הם הגיעו למצב שהם צריכות לפור בין אוכל לילדים לשכירות.
ובשנה האחרונה אנחנו רואים מלא חברים שהם פשוט קמו ועזבו בגלל שהם לא יכולו לעמוד במצב הזה כבר יותר.
אורי חודי עורך מוסף ידיעות נדל"ן בידיעות אחרונות. נכון, אין תשובה אחת, אבל תנסה להסביר לנו למה מחירי השכירויות פשוט לא מפסיקים לעלות.
קודם כל התרגלנו שאנחנו מדברים על מחירי הדירות, מחירי הדירות, ובשבועות האחרונים באמת התרגלנו לשמוע שגם מחירי השכירות מתחילים לעלות. בוא נתחיל מהסיבה הכי פשוטה. אנחנו בעצם מסתכלים על מחירי דירות שעולים, פחות אנשים יכולים לקנות דירה, להעמיד הון עצמי כדי לקנות את אותה דירה שהם רוצים לקנות. איפה הם יגורו? אז חלק אולי יגורו עם ההורים, אבל רוב האנשים יגורו בשכירות. אז ככל שמחירי הדירות עולים, יותר אנשים בעצם צריכים פתרונות שכירות, מה שמגדיל את הלחץ על הדירות להשכרה. עכשיו בוא נוסיף לזה עוד שני דברים שהם טיפה פחות טריוויאל. התחדשות עירונית. התחדשות עירונית אנחנו כולנו מכירים, תמ"א 38, פינוי בינוי, פרויקטים נורא נורא חשובים, אבל תופעות הלוואי שלהם משפיעים גם על שוק השכירות. איך? שני דברים עיקריים. דבר ראשון, אנחנו לוקחים והורסים בניין של 40 דירות, 60 דירות, אותם אנשים שגרים בדירות האלה צריכים לגור איפשהו בזמן, בשלוש שנים בערך שבונים את הדירות החדשות, אז הם גם עוברים לגור בסחירות. עכשיו, הביקוש הזה של הסחירות הוא גם ביקוש קשיח יותר ופחות גמיש. אם זה משפחות עם ילדים, אם זה אנשים מבוגרים שרוצים להישאר בסביבת המגורים שלהם, שרוצים להישאר ליד בתי הספר והגנים של הילדים, הם מחפשים דירות להשכרה איפה, באותו רחוב, באותה שכונה. שוב, עוד לחץ על שוק הסחירות. ויש עוד דוגמה. ביום שההתחדשות העירונית מסתיימת, אותו יום שכולם מחכים לו, אנחנו מקבלים דירות חדשות, אבל הדירות החדשות הן כבר דירות גדולות יותר, מוסיפים ממד, מוסיפים חדר, דירות שני חדרים, שלושה חדרים שהיו לנו בבניינים הישנים, פתאום הופכות לדירות ארבעה חדרים, חמישה חדרים. שמה קורה עם דמי הסחירות של אותם דירות? הם עולים.
אני חייבת להגיד שזה מרגיש גם שבעלי הדירות מושפעים אחד מהשני, זאת אומרת, אם שומעים שאחד אחר מעלה, אז אומרים, אוקיי, אז גם אני אעלה, ואפילו שמעתי על מקרים שבעלי דירות בבניין מסוים החליטו כולם בבת אחת לעלות לדיירים את מחיר הסחירויות, אז איך דבר כזה במדינה שלנו אנחנו נותנים לו לקרות?
אין פה שום דבר שמונע מהאנשים בעצם לעלות את שכר דירה, אין לנו איזה חוק שקובע סחירות מפוקחת, אין לנו חוק שקובע כמה אפשר או אי אפשר להעלות את דמי הסחירות. אז כל אחד בעצם עושה מה שנראה לו הגיוני. אם לאנשים הגיוני להעלות את הסחירות ולנסות ולהשיג כמה שיותר, זה מה שהם עושים. אם אנשים מחליטים להיות נחמדים ולהשאיר את דמי הסחירות כפי שהם, ראינו את זה אגב בקורונה, כל מיני מקרים כאלה של טוב לב של מזכירי דירות שהלכו יחד עם האנשים. אז יש גם וגם. אבל בשורה התחתונה, אנחנו מדברים פה על שוק שרובו כמו ג'ונגל, ולא אני אמרתי את זה, מישהו אמר את זה, זה הייתה סתיו שפיר שניסתה לקדם את חוק סחירות הוגנת שעבר בסוף, אבל לא במתכונת המקורית שלו. ומה שראינו בדיונים על אותו חוק, אין פה שום קו מקשר בין הדירות להשכרה שאת יכולה למצוא ברחבי ישראל, כי אין איזה חוק שקובע מה את צריכה לראות בחוזה הסחירות שלך. יש כל מיני סעיפים מאוד דרקונים, יש סעיפים שיכולים להגיד שאני יכול לפנות אותך עוד 90 יום, עוד 120 יום, עוד 3 ימים, אם הסבתא חוזרת מחול, אם האמא בא לה, ואין פה שום חוקיות. והדבר הזה מאפשר לבעלי הדירות באמת לעשות מה שהם רוצים. לא רק אגב עם שכר הדירה, אלא גם טיפול בדירה, תחזוקה של הדירה.
ויש עוד משהו שמשפיע על המשוואה הזו של מחירי הסחירות, קוראים לזה תיווך.
אפשר לקרוא בעצם גם לסוגיית התיווך וגם לעוד כמה דברים שעוד שנייה אני אגיד, דברים נלווים לאותו מחיר סחירות שמאמיר. אז התיווך, נכון, אם אתה מחפש דירה להשכרה באמצעות תיווך, וחלק מהמקומות בישראל היום קשה למצוא כי ההיצע נמוך, אז אתה בעצם חייב ללכת לאותן קבוצות פייסבוק של מתווכים או למתווכים עצמם, אז אתה בעצם גם צריך לשלם את דמי התיווך. דמי התיווך משמעם גם עלייה במחיר הסחירות בסופו של דבר. אגב, תוסיף לזה גם מקומות מסוימים, שכונות חדשות שיש בהן דירות גדולות עם ארנונה גבוהה יותר, עם דמי ניהול שזה כבר לא ועד הבית של 50 או 100 שקל, אלא יותר לכיוון ה-300, 400, אפילו 600, 700 שקל. כל הדברים האלה מייקרים גם את המגורים בסחירות, ובאופן כללי הם מעלים פה את יוקר המחיה, אבל גם משפיעים על מחירי הסחירות, ללא ספק.
כפי שאורי אומר, בישראל קיים חוק סחירות הוגנת כבר מ-1971, שקובע כללים בסיסיים בין מזכיר לסוחר.
אני שמחה וגאה להציג ולראות את החוק הזה שהגשנו, חבר הכנסת פולקמן ואני, כדי להגיע לקריאה שלישית ולהצליח להציל 2 מיליון סוחרות וסוחרי דירות שחיים היום בג'ונגל מוחלט בשוק הסחירות.
בשנת 2017 הוצע תיקון לחוק שקודם על ידי חברי הכנסת לשעבר סתיו שפיר ורועי פולקמן. נגד התיקון לחוק עמדו מספר לוביסטים שפעלו לקיצוץ החקיקה עד שרוקנו אותו מתוכן.
חוק סחירות הוגנת התחיל האמת היא ממקום מאוד טוב, מצורך של 2 מיליון סוחרים במדינת ישראל לקבל איזושהי ודאות, חוזי סחירות לטווח ארוך, קביעה מהי בכלל דירה ראויה למגורים, לפעמים רואים כאלה מודעות של איזה מחסן 1.5 מטר שמישהו החליט להזכיר אותו, רוצים להיפטר מהדברים האלה. עכשיו זה התחיל מאוד טוב, היו הרבה מאוד דברים שסתיו שפיר וגם חבר כנסת פולקמן שבזמנו עשה את זה יחד איתם מכולנו. הבעיה היא שכמו שבהרבה מקרים יש לובי מאוד מאוד חזק לכל מיני דברים שמצליח לאט לאט לדלל כל מיני דברים בחוק. ואני אתן דוגמה, לסעיף שהיה מאוד מאוד חשוב בחוק המקורי, והוא בסוף לא עבר. יש בעיה נורא קשה במדינת ישראל של נתונים בעולם הנדלן, ובעיה סופר קשה על נתוני סחירות. אין לנו בעצם היום במדינת ישראל נתונים אמיתיים על שוק הנדלן. נתוני הלמ"ס מתייחסים לסקרים. הרבה פעמים לוקחים נתונים של גופים מסחריים כמו יד 2 למשל, שהם באמת מראים היקף נורא נורא גדול של דירות להשכרה מצד אחד, אבל הם מראים את מחירי הביקוש. כלומר, הם מראים כמה אנשים מבקשים על הדירות שלהם, ולא כמה הם מקבלים בפועל. וכולנו יודעים שיש הבדל בין המחיר המבוקש למחיר שנסגר. אז אמרנו, אין באמת נתונים שעל פיהם אפשר באמת לעשות איזושהי חשיבה מושכלת. והחוק הזה בא ואמר, אנחנו רוצים לעשות פעם ראשונה בישראל רשם סחירויות, שבעצם כל סוחר דירה יהיה צריך להעביר את החוזה שלו, בלי פרטים אישיים של שם זה, אבל כן עם מחיר הסחירות, כדי שיווצר מאגר, ואותו מאגר יגיד בעצם כמה דמי סחירות יש בכל מקום. דבר כזה יכול לעשות סדר בשוק, אבל הייתה בעיה עם טענות לבירוקרטיה וטענות שונות, ובסוף זה ירד מהחוק. אז זה סתם דוגמה אחת ללמה החוק הזה יכול להיות חוק מצוין, ובסוף הוא עבר על מה שנקרא דרדלה. אם המדינה צריכה למצוא פתרון לבעיה שהיא אקוטית והיא הולכת להיות עוד יותר קשה, היא חייבת להתבסס על נתונים. היה ניסיון ב-2013 שהוקם מטה הדיור, שר האוצר היה אז יאיר לפיד, ובמטה הדיור הייתה החלטה לטיוב נתוני הנדלן, הייתה החלטה לבוא ובאמת לעשות סדר בדבר הזה. אז עוד פעם, החלטת ממשלה התקבלה, אבל בפועל לא מצליחים לעשות סדר בשוק הזה.
מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן, הפסקה קצרה.
בזמן שאתם שוטפים כלים, סיימתם עוד פרק בספר. חדש באפליקציית עברית, ספרים קוליים. דרך חדשה לנצל את הזמן ולהפוך את השגרה לחוויה מרתקת. אז בואו ליהנות מאלפי ספרים להאזנה שמחכים רק לכם. פשוט לקרוא בכל דרך עברית. הורידו עכשיו את אפליקציית עברית ללא עלות ותיהנו מספר קולי ראשון מתנה.
צהריים טובים לכולם. קודם כל אני רוצה להודות לחבריי, לשרת הפנים איילת שקד, לשר השיכון.
על רקע הזינוק במחירים, שר האוצר אביגדור ליברמן, שר הבינוי והשיכון זאב אלקין ושרת הפנים איילת שקד ערכו אתמול מסיבת עיתונאים במשרד האוצר על תוכנית דיור נוספת.
בסופו של דבר ידענו להגיע לתוכנית אחידה שמייצגת את כל השרשרת הממשלתית שאמונה על ה...
בין צעדי התוכנית אפשר למנות את הגדלת ההנחה וההיצע בתוכנית דירה בהנחה, תיקון לחוק המחר שבו מחיר הדירה יוצמד לחלק הרלוונטי בלבד, ללא רכיב הקרקע וללא רווחי הקבלן. בתוכנית הם גם מתחייבים לקדם בנייה ברשויות מקומיות ואזוריות ומעבר לשיטת בנייה מתועסת ומהירה. בגדול, תוכניות שכבר אושרו בעבר ונערזו חגיגית לכבוד רוח הבחירות הפוקדת אותנו. אבל כשנשאל ליברמן על עליית המחירים, הוא טוען שאנחנו בתקשורת עושים פיל מזבוב.
אם אני מתייחס למדד הסחירות של לשכה מרכזית לסטטיסטיקה, אז עליית מחירי דיור מאפריל 21 לאפריל 22 זה 1.5%. זה הנתון, כולם יכולים לראות.
גם לפני הממשלה הזו היו מי שניסו לקדם חקיקה ותוכניות לפתרון משבר הדיור ללא הצלחה. בינתיים חלק מהרשויות החליטו לטפל במשבר בעצמן. בשבוע שעבר הושקה בתל אביב תוכנית שכירות מוזלת בחוזה ארוך טווח, והיו גם מיזמים נוספים בערים אחרות. עכשיו התוכנית שהציעו השרים ליברמן, שקד ואלקין רוצה לעשות את זה בכל הארץ. אורי, איך זה יעבוד והאם זה הפתרון?
בואי נתחיל רגע צעד אחד אחורה. מדינת ישראל טיפלה קצת בשוק הסחירות על ידי חברת דירה להשכיר. היה את אותו חזון של 150 אלף דירות להשכרה לפני הרבה שנים, מוקמה חברה ממשלתית דירה להשכיר, והיא באמת מוציאה מכרזים ומנסה לבנות פה שוק סחירות מוסדים עם חוזים ארוכי טווח, וזה בסדר גמור. הבעיה היא שעד היום לא היו יותר מדי מכרזים כאלה, וההיצע מאוד נמוך. עכשיו, נתקדם טיפה הלאה, היום אנחנו מדברים על התוכניות הממשלתיות, הן כבר קובעות יעד לדירה להשכיר של 10,000 דירות להשכרה בשנה, שזה טוב, זה לא מעט, צריך יותר, ואז אנחנו באמת מגיעים לרשויות המקומיות. עכשיו דיברת על תל אביב, וזה נכון, תל אביב היא בעצם החלוצה של הנושא הזה, ורק לפני שבוע-שבועיים היא באמת הודיעה במסיבת עיתונאים על תוכנית חדשה, שבמסגרתה הם מתכננים לשלב בפרויקטים חדשים דיור בר השגה, וגם לאפשר דרכים אחרות לדיור בר השגה גם על קרקע עירונית. ובאמת גם הילד שקד שרת הפנים באה והלכה לכיוון הזה, ובתוכניות הדיור החדשות או מהלכי הדיור החדשים שהשיגו השרים, הם באמת מדברים גם על זה, גם על אפשרות של הרשויות המקומיות לקדם בנייה להשכרה על שטחים חומים, ששטחים חומים זה שטח ציבורי שנמצא בבעלות העירייה. אבל אני חייב להגיד שאני קצת פסימי. למה אני פסימי? יש אפשרות לרשויות המקומיות כבר היום לעשות צעדים כאלה במסגרת תקנות שאושרו, אפילו לעשות בנייה להשכרה במחיר מופחת. אבל זה לא קורה. זה לא קורה בגלל כל מיני אילוצים, בגלל כל מיני קשיים, ובשורה התחתונה, הרבה פעמים גם ראשי הרשויות הם טוענים שהם לא רוצים להגדיל הרבה את מצבת המגורים בעיר, כי הם רוצים מסחר, תעסוקה, תירי ארנונה ולא עוד מגורים. יש פה תמיד ניגוד אינטרסים בשוק הזה. אני רק יכול לקוות שבאמת הרשות המקומית, השלטון המקומי, יש לו כוח מאוד גדול לסייע בתחום הזה, לבוא ולעשות פרויקטים האלה, ובאמת על קרקע חומה זה רעיון מצוין, אבל הם צריכים לרצות את זה. ואם הילד שקד שרת הפנים תיתן להם רוח גבית, זה מצוין, אבל זה בידיים שלהם.
אבל בסוף, עם כל הכבוד למיזמים האלה שבאמת מבורכים, ואני מקווה שיהיו כמה שיותר כאלה, בסוף רוב הדירות הן בבעלות פרטית, ובעלי הדירות יכולים לתמחר אותן באיזה מחיר שהם רואים לנכון. הממשלה, כל ממשלה, בכלל יכולה לעשות משהו בנידון?
אז זהו, זה בעיה. הממשלה יכולה לקדם תהליכים, יכולה לעודד שוק, ללמד שוק. למשל, במדינות מערב אירופה, דיור להשכרה הוא משהו מאוד מוכר. בארצות הברית, למשל, יש מקבצים ענקיים של דירות להשכרה שנמצאים בידי חברות, בידי חברות ביטוח, בידי גופים מוסדיים. גם פה רוצים שהדבר הזה יקרה. אבל זה עדיין בחיתולים, אותם מכרזים של דירה להשכיר שדיברתי עליהם מקודם, זה הכיוון שהם רוצים לקחת את השוק. אבל צעדים, צעדי קסם, פתרונות קסם, דברים מהיום למחר, זה לא עובד ככה בענף הנדלן. כלומר, אי אפשר לבוא ולהגיד היום, חבר'ה, אנחנו מאפסים את כל מחירי השכירות, ממחר בבוקר, שכירות זה 200 שקל, זה לא עובד. זה לא עובד במיוחד במדינה כמו שלנו, שהרבה דברים הם נותנים לשוק החופשי לעבוד. בסוף זה סיפור של חינוך שוק, זה סיפור של ביקוש והיצע, וצריך להבין שצריך לקדם פתרונות אמיתיים שיכולים לתת מענה ברמת הרגולציה, ברמת שכירות ארוכת טווח, חוזים ארוכי טווח. תראי, אם באמת הפתרונות של דירה להשכיר ופרויקטים גדולים של השכרה יהיו יותר ויותר ויותר, אז בסוף אותו בעל דירה שנותן לחוזה של שנה, או עם תנאים פחותים שעומד מול מאות או אלפי דירות עם חוזה ארוך טווח, עם אב בית, עם תנאים הרבה יותר טובים, אם זאת תהיה התחרות, אז בסוף בעלי הדירות הפרטיים יצטרכו להתיישר, לא יהיה מה לעשות, כי הסוחר יהיה לו ממה לבחור. היום עדיין אנחנו לא נמצאים במקום הזה, לשם אנחנו צריכים לשאוף להגיע.
מה קורה בעולם בתחום הזה? הרי יש מדינות שכן מפקחות על מחירי השכירות.
אז יש כל מיני ניסיונות מהעולם, היה לפני כמה חודשים או שנים, ניסיון בגרמניה למשל בברלין, להשפיע, היה שם גם מצוקת דיור וסחירות מאוד קשה, וניסו להשפיע ועשו צעד מאוד דרסטי.
בחודש פברואר 2020, הממשלה הפדרלית הגרמנית העבירה את חוק הקפאת שכר הדירה בברלין, שקבע כי בכמיליון וחצי דירות בעיר שנבנו לפני 2014, יישאר שכר הדירה זהה לפחות בחמש השנים הבאות. בנובמבר נכנסה לתוקף תקנה נוספת במסגרת החוק, שקבע כי על המזכירים להוריד מסחירות גבוהים מ-20% מהדירות באזור, או שיאלצו לעמוד בפני כנסות כבדים. מספר חודשים לאחר מכן, ביטל בית המשפט העליון הגרמני את החוק, בטענה כי אינו חוקתי.
עכשיו לא משנה מה הצעד הזה, כי בסופו של דבר, הצעד עבר, הוא עשה מהפכה מאוד מאוד גדולה, ובא בית המשפט העליון, אחרי עתירה שהגיע, ופסל אותו. והכניס את כל המערכת שם לעוד יותר סחרחורת, כי בעצם החוק היה, כולם התיישרו, פתאום בית המשפט בא שאי אפשר. עכשיו, גם מקרים של פיקוח, נורא קל להגיד פיקוח על שכר דירה. אבל גם זה אנחנו כבר יודעים ממקומות אחרים בעולם, שאתה מנסה לפקח על משהו, אתה יוצר בעיות מתחום אחר. עכשיו, אנחנו מכירים את עם ישראל, תמיד מוצאים פה כל מיני פתרונות. אם אתה תפקח על המחירים ואתה תגיד, המחיר היום הוא X, אז אפשר לקחת את המחיר הזה בתואנה של משהו אחר, לקרוא לו בצורה אחרת, לקחת את המחיר בצורה אחת ותוספת למחיר בצורה אחרת. קשה מאוד להשפיע על השוק הזה, חינוך שוק ופתרונות אמיתיים, זו הנקודה הבאמת נכונה.
כן, אנחנו מקווה שהפתרונות האלה יגיעו. אורי חודי, תודה רבה לך.
תודה רבה גם לכם.
עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה בספוטיפיי או באפל פודקאסט, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהזין לפרק נוסף שלנו על תוכנית דירה בהנחה. אל תתביישו לכתוב לנו בקבוצת הפייסבוק שלנו פודקאסט להמונים או אצלי בטוויטר ולהציע רעיונות לפרקים שאתם רוצים לשמוע. וכמובן, לא לשכוח לשלוח את הפרק לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. עורך הפודקאסטים אורון טוביה, גיא סלם סייע בעריכת הפרק, עריכה לשונית אור שמש, על הסאונד ניסו עזרן. אני סיוון חילאי, השתמע בפעם הבאה.